שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1076, ונדבר עם הרב לייטמן על השפעת הסמים על המוח. נרצה דרך הדיון הזה להבין איך עובד המנגנון הפנימי ביותר באדם של הנאה ותענוג. תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז אנחנו רוצים לדבר היום על אחד הנושאים באמת הכי משמעותיים וכואבים. נושא של סמים. צריכת הסמים עלתה מאוד, בעיקר בשנים האחרונות יש עלייה ממש דרמטית. אפילו איזשהו מחקר שנעשה מ-2009 עד 2016, יש קפיצה של כמעט פי שלוש בצריכה של סמים. גם קנאביס, אבל גם סמים מסוג אחר. במיוחד זה עולה כשמדובר בטווח של גילאים בין 18 ל-40. ועוד יותר בטווח הצעיר יותר, אפילו בין 18 ל-25, 30, שם האחוזים אפילו הרבה יותר גבוהים. אז ללא ספק הנושא הזה של סמים והשפעתם עלינו, הוא באמת אחד הנושאים הכי קשים שאולי החברתיים שמנסים להתמודד איתם באיזשהו אופן. היום אנחנו נרצה אבל להבין את ההשפעה של הסם על המוח שלנו. סמים כמובן, יש כל מיני סמים מקטגוריות שונות. סם אגב מכונה כחומר שהוא פסיכואקטיבי, מאחר והוא משפיע על המוח, והוא גורם לו באמת לשינוי הפעולה שלו, הוא פתאום מתנהג בצורה שונה. צריכת סמים בדרך כלל מגיעה מכמה סיבות. סוג מסוים של סמים הם סמים שמכונים סמים מדכאים. המטרה שלהם זה בדרך כלל לדכא איזשהו מצב פנימי, נפשי, מרגיע, סמים שמטרתם לשכך כאב, אנשים שסובלים מכאבים מסוגים מסוימים, סמים שהם מעוררים וממריצים, שהם נותנים איזשהו ביטחון לאדם, כוח, אנרגיה לעשות פעולות, כי החיים שלנו מן הסתם הם חיים, ככה אנחנו נמצאים באיזושהי ריצה מתמדת, אנשים מרגישים צורך בזה, וסמים, ובאופן כללי, הנושא של סמים, ועליו נרצה בעצם להתמקד כרגע פה בתוכנית הזאת, זה על הנושא של ה... השפעה על המנגנון התענוג, ההנאה שיש באדם. כי למעשה, בסופו של דבר, אדם צורך סמים כדי ליצור איזשהו גירוי במנגנון של ההנאה והתענוג שיש במוחו, ובצורה כזאת זה נותן לו הרגשה של עונג מסוים. אני עוד אספר בהמשך ככה על איזשהו מחקר מאוד מעניין שהתבצע בעניין הזה, אבל קודם כל בוא ננסה להבין, ברור לחלוטין שיש במוח, גם האנושי אבל גם של חיות, איזשהו אזור מסוים שאחראי על ההנאה והתענוג. אז בואו ננסה להבין קודם מה המטרה של המנגנון הזה, מה תפקידו.
לנהל את האדם לתענוג ולמנוע ממנו ההפך, היסורים. והמנגנון הזה הוא מאוד רגיש, בהתאם לטבע האדם, ביותר לאופי שלו, בהתאם לתקופה, לכל מיני, לגיל. זאת אומרת, זה מנגנון שהוא קשור לכל החיים שלנו, שכל החיים שלנו הם בעצם נועלים עליו, ולא שהוא מנהל אותנו, אלא אנחנו חיים בשבילו.
כן.
זאת אומרת, יש אזור במוח שהוא מרגיש משהו שנותן לנו הרגשת התענוג, ורק בשבילו אנחנו חיים. אם לא הוא, לא הייתי חי.
מה המשמעות של המנגנון, מה אומר המנגנון הזה על בכלל המשמעות של חיים, של בני אדם, של
חיים? זה קבלת התענוג.
זאת אומרת, זה בעצם ה...
או תענוג או איסורים. לברוח מאיסורים ולקבל תענוגים. זה החיים.
זאת אומרת, המנגנון הזה באיזשהו אופן הוא סוג של תמצית.
הוא לא הייתי אומר תמצית, הוא בעל הבית שלי.
הוא הבוס. הוא הבוס, הוא המנהל.
הוא יותר מזה. הוא מחייב אותי, הוא ממש בעל הבית. הוא עושה ממני, בוס זה בעבודה שכן, לא.
כן.
אבל כאן זה ללא גבול וללא לשאול אותי, אלא מנהל אותי איך שהוא רוצה. ואני לא מסוגל להתמודד עמו במאומה, בכלום. זאת אומרת, אפילו שנראה לי שאני יכול להגביל את עצמי מקבלת התענוגים ולחוק מהדברים האסורים, זה רק נראה לי. זה חשבון הוא גם כן בתוך אותו המנגנון. עד כמה של להתרחק מהתענוק או מסבל, ועד כמה של להתקרף אליהם. סך הכל זה הכל חשבון תענוג או יסורים.
וכשאתה מסתכל על המנגנון הזה, ובוחן אותו, בוא נגיד ככה, מפרספקטיבה רחבה, מכל התהליך של האבולוציה שעברנו, מה החשיבות שלו מבחינה התפתחותית?
כדי לנהל את האדם להתפתחות. שיבין מה הם תענוגים אמיתיים, יסורים אמיתיים, ואיך שהוא יכול להתעלות מעליהם עם השכל ורגש שלו. זה כאן אנחנו מתחילים כבר לנגוע בגבול פעולות האדם, המצוי, ולהיכנס לפעולות של אדם שהוא כבר האדם, שהוא יודע לטפל במנגנון הזה, הוא מקבל כוחות מלמעלה, מחוץ לו, לא מתוך המנגנון שלו, שבעצם חוץ ממנגנון הזה אין באדם הרגיל כלום. האדם שהוא רוצה לנצח ולנצל את המנגנון הזה, תענוג ויסורים,
כן.
להיות למעלה ממנו, זה נקרא להיות למעלה מדעתו, למעלה מתענוגים שלו, שיש לו איזה מטרה אחרת יותר גבוהה ממה שנמצא במנגנון הזה. זה כבר אדם שהוא רוצה ממש לפרוץ מדרגת האדם.
זאת אומרת, אתה אומר כזה דבר שאנחנו חיים בעצם עד היום, במצב שהמנגנון הזה לגמרי מנהל אותנו.
לגמרי.
לחלוטין. כדי להגיע לרמת ההתפתחות הבאה שלנו, אנחנו צריכים לרכוש באיזשהו דרך.
כוח.
כוח, כדי להצליח לנהל את המנגנון הזה. כן. כאילו לעלות מעליו, כן. לשלוט פה.
איך?
איך? זה אנחנו תכף נגיע. אבל לפני כן, כן, לפני כן אני רוצה ככה לספר לך ש... לפני, זה היה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, עשו איזשהו חוקרים, חקרו חולדות. והם שמו בעצם קבוצה של חולדות, ושלימדו אותם ללחוץ על איזושהי דוושה, וכל פעם שלחצו על הדוושה, הם קיבלו איזשהו פרס. זה משהו מתוק, מזון, בעיקר זה היה אוכל. ואחרי כן, הם לימדו אותם ללחוץ על דוושה נוספת, ששם הם קיבלו איזשהו גירוי חשמלי ישר לאזור מסוים במוח, ובצורה כזאת הם גם למדו להפעיל אותו. והתחילו להתבונן עליהם, והם ראו שלאט לאט החולדות עוזבות את הדוושה הזו שנותנת את הפרס של מזון, ולאט לאט מתחילה להפעיל יותר ויותר את הדוושה הזאת של הגירוי המוחי הזה.
ישר, ישיר.
כן, בדיוק. זאת אומרת, מה קרה? ראו שהחולדות בעצם לאט לאט מבטרות על הדברים ההישרדותיים שלהם, על ההרגלים הכי בסיסיים שלהם. של מזון, של אפילו דאגה לצאצאים, זאת אומרת...
זה לא חשוב, זה אותו אזור. זה פשוט תענוגים יותר גדולים או פחות גדולים.
עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי באמת, גם אנחנו בני האדם, רואים שבמצב שהוא תקין ונורמלי, אז המנגנון הענה ותענוג שלנו מפיק ענה ותענוג מכל מיני דברים. זה יכול להיות מאוכל, מחברה, מהרבה מאוד דברים שגורמים מוזיקה טובה, שגורמת לנו באמת ענה ותענוג. ואז ברגע שיש איזשהו נניח נגיעה בסם, או אפילו בתהליך מסוים, אפילו סוג של התמכרות לסם, נוצר מצב שבו האדם בעצם עוזב אפילו את הרצון הבסיסי ההישרדותי שלו, וכאילו שבוי לגמרי בתוך מנגנון ההנאה.
כן.
מה קורה? זה כאילו כמו קונפליקט בין הרצון ליהנות, לבין הרצון אפילו לשרוד הבסיסי ביותר.
לא, זה לא קונפליקט, הוא מחליף תענוג גדול, תענוג קטן.
עד כדי כך שהוא מוכן לשלם בחייו אפילו.
הוא לא יודע שזה משלם על חייו. הוא יודע שהוא הולך להשיג תענוג. אם במוות היה תענוג יותר מהחיים, אז כולם היו בוחרים במוות.
זאת אומרת, פשוט מאוד. יש פה נוסחה פשוטה.
כן. רק תענוג או יסורים. אין יותר חוץ מזה שום הבחנות וחשבונות, רק את זה.
עכשיו, בוא ננסה רגע להבין מה קורה לאדם שהוא מתחיל להחליף בעצם את התענוגים שהחיים מזמנים לו, כל הדברים הרגילים, והוא לאט לאט נמשך לעניין הזה של הסם. למה זה קורה לנו כל כך? ובמיוחד בתקופה, בשנים האחרונות.
אם אני יכול ליהנות או בסמים שאני מקטין בהם איסורים, נמצא באיזה אקסטזה, באיזה הרפיה, אז למה שאני לא אבחר בזה? אם אני יכול להביא לעצמי איזה תענוג במקום להשתכר, עוד יותר מזה, אני יכול להיות באיזה טריפ, מה שנקרא, דמיון. למה שאני לא אלך לזה? מה, 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 מה בעצם החיים שלי? החיים שלי שאני בצורה מלאכותית, כל הזמן רוצה לרומם אותי קצת, עוד קצת, עוד קצת, כל רגע ורגע, אני כאילו מעלה את עצמי בכוח למעלה מהרעב, מהקור חום, מהייאוש, מהתחיות, ממשהו, כל הזמן. וכאן אני נכנס לאיזה רוגע, רוויה, הרפיה, חלום ורות. למה שאני לא אהיה בזה? מה רע להיות בהרגשה כזאת, במקום החלום הזה שאני נמצא בעולם הזה, שגם כן כולנו כחולמים. מי יודע שאנחנו עכשיו בחלום או לא? זה הכל גם כן הרי דרך אותו המרכז, התענוגים או איסורים. גם עכשיו אני חי בו. מי אומר לי שאני עכשיו לא נמצא בחלום? שאני עכשיו מקבל קבוע איזה סם, שמחזיק אותי ברמה כזאת שנקראת החיים האלו. ואז, אז אני אעלה לרמה יותר גבוהה, בחלום יותר עמוק, יותר ורוק, ורות. זהו.
זה בעצם המניע.
כן. אז למה, זאת אומרת, אין לנו במה להתמודד עם הסמים בסופו של דבר. כמה אנשים משתקעים. היום זה כל כך נפוץ.
נכון. נו. מנסים להילחם מזה בכל דרך, אבל בעצם
לא, זה בלתי אפשרי, כי חיים שלנו הם לא נותנים לאדם סיפוק. הרצון ליהנות שלנו כל הזמן גודל. ודורש מילוי, סיפוק, ואנחנו לא יכולים מהחיים שלנו לסדר את זה. לכן יוצא שאנחנו באמת
הצריכה שלנו בסמים עולה ועולה. זאת אומרת, זה ברור. עכשיו הזכרת עוד מנגנון, מעבר למנגנון הזה של הפעולה והתענוג, הענה והתענוג, יש מנגנון נוסף שאנחנו רואים שהוא עובד בסמים, רואים זה בולט מאוד, שחומר מסוים שהשתמשתי בו לפני, והספיק כדי להעביר אותי איזשהו חוויית תענוג, כעבור זמן מסוים כבר לא עובדת יותר.
כן.
זאת אומרת, מה קורה למנגנון הזה במוח?
נו, זה פעולה כימית, ויש הרגל. האדם הוא נמצא כמכונה ביולוגית, שהיא מתרגלת להשפעות, וגם באיסורים וגם בתענוגים יש הרגל.
כן.
ולכן אני יודע שיש כזאת, יש כאלו מכונות.
כן.
מכון, אני זוכר ששם היו מלמדים את האנשים להתרגל לכאב.
זה סבילות, זה נקרא סבילות. כן. לסבול יותר, כאילו יש איזשהו הגוף סובל משהו.
ואנשים היו הולכים לשם כדי להתרגל לכאב.
להתמודד.
או על ידי מכות חשמל קטנות, או על ידי כל מיני כאלה דברים. דקירות וכן הלאה. וישנם ההפך.
עכשיו, יש
מה זה נקרא להתרגל לסמים, או לעוקץ של איזה חיה, נגיד. זה גם כן, אנשים מתרגלים. כך זה עובד המנגנון הזה, לכן כמה שאנחנו יותר ויותר מקבלים את הסמים, בהתחלה זה לריח, אחר כך לטום, אחר כך זה לזריק, כן? אז צריכים אנחנו מנות יותר ויותר משמעותיות. גם לתקופות יותר
כן, יותר, כן. אבל מה שאני רוצה להבין זה למה בעצם.
מבחינה פיזיולוגית בדיוק.
כן, למה?
מבחינה פיזיולוגית זה ברור התהליך של דעת, אבל למה זה קורה? למה כך זה בנוי? למה כך אנחנו בנויים?
אדם שקיבל איזה תענוג, הוא כבר רוצה יותר ממנו.
למה?
יש הרגל.
למה?
כי זה כבר נרשם אצלי, אני רוצה יותר מזה. עוד יותר מזה, עוד יותר מזה.
למה לא לקבל אותו דבר עוד פעם?
כי ההתחדשות שלנו היא תמיד יותר גבוהה. זה בכל דבר.
יש תכלית למנגנון הזה? למה זה עובד כך? מה הסיבה?
את ראית פעם סרטים ישנים.
כן.
מלפני 30, 40, 50 שנה. איך הם נראים לך?
ישנים ולא מצחיקים.
נאיבים כאלה.
כן, נאיבים, כן.
אבל אנשים שם ישבו בחו ו... נכון. והיו נחנקים מרוב
התרגשות.
נו. גם כן על מה שאת היום בוכה, בעוד 30-40 שנה, הסתכלו עליך, יגידו, נו, חיים פרימיטיביים, מה הם היו שם ככה, חצי בהמות. זהו.
איך זה קשור למנגנון ההנאה?
כן, גם, כל דבר שאנחנו מקבלים, זה נרשם אצלנו, והוא כבר נקרא רגיל, ואנחנו לא יכולים ממנו ליהנות, כן? לא יכולים ממנו ליהנות, כמו בפעם ראשונה. שבפעם ראשונה, התענוג הזה, זה לא בדיוק פעם ראשונה. מפעם ראשונה אתה לא יכול. פעם ראשונה אתה בונה כלי. פעם שנייה אתה ממלא את הכלי. פעם שלישית אתה נהנה.
רגע, רגע, עכשיו אמרת...
וזהו.
כן.
ואחרי זה אתה חייב להחליף.
תסביר את הפרוצדורה.
יש פה שלושה שלבים מעניינים שהגדרת. אחד זה אתה אומר, פעם ראשונה זה בונה את הכלי. זאת אומרת, זה בונה, בוא נגיד ככה...
אני עוד לא הרגשתי, אני לא הרגשתי שום דבר. עכשיו אני תואם. מפני שאת אמרת לי שכדאי לי את זה לתום. אני רואה שזה טעים. אבל אני עוד לא יכול לבדוק בדיוק מה ומי. אחרי שטעמתי, יש לי איזה כבר עכשיו רושם ממה שטעמתי. פעם שנייה שאני תואם, אז אני כבר מצפה לאותו תענוג שהיה לי קודם, ושאני רוצה להתרשם ממנו. כן?
כן.
נרשמתי ממנו, אבל עדיין אני נרשמתי ממנו, וזה עדיין לא תענוג. אני עדיין עכשיו בונה אצלי חיסרון ליהנות. פעם שלישית כבר אני נהנה. וזהו.
וזה בעצם...
בשביל מה לפעם רביעית להיות?
מה זה וזהו?
בשביל מה פעם רביעית לטום?
ליהנות שוב.
לא. זה יהיה אותו דבר. אפילו פחות. אני אתחיל לגלות, אתה יודע, זה כמו שקורה לנו בחיים. אין?
אז מה עושים לכם? איך להגביר?
אתה נהנה, אתה מתפעל במשהו, תסתכל פעם שנייה.
אוקיי.
זה ידוע.
מכאן נובע שצריכים להגביר את הכמות, את ה...
נגיד כמות או איכות, העיקר זה האיכות, כן. כי יש במנגנון שלנו עניין של הרגל. הרגל נעשה טבע שני, ומה שבטבע זה כבר לא תענוג.
עכשיו, לאן זה מוביל?
לזה שאנחנו צריכים כל פעם לשפר את התענוגים שלנו.
אגב, מעניין אותי להבין, האם כשמגדילים את הנגיד מינון, אז שוב זה עובר את אותו תהליך שקודם כל זה בונה עוד פעם כלי פשוט יותר גדול, ושוב בונה איזשהו, כל התהליך.
או סוגים אחרים.
או סוגים אחרים.
כן, יש סוגים אחרים.
אוקיי.
זה בכל דבר. זה בכל דבר. בילדים, במזון, בנשים, בצלילים, תמונות.
האם זה אומר שבעצם גם אם אדם ייקח סם ויהנה ממנו, ויגביר אחר כך את הכמות, ויעבור לסם יותר מתקדם, ויהנה ממנו, ויגביר את הכמות, האם זה אומר שבסופו של דבר, לאן זה אמור להוביל אותו? מה אמור לקרות? הלאה.
כל הזמן השתמש בזה עד שימות. עד שימות. זה ככה. אין מה לעשות. אבל ישנם כאלה וישנם אחרים שהם לא צריכים כל כך, שהם מספיק להם קצת בערב איזה סיגריה, ככה שמגלגלים, או אפילו בקבוק בירה. מה יש בזה? אבל זה גם כן סם.
עכשיו, אותו אדם שהזכרת לפני דקה, שבסופו של דבר... ישתמש בזה עד שימות, הוא אמור ללמוד מזה משהו? אנחנו אמורים ללמוד מזה משהו על המנגנון הזה,
לא,
על תכליתו?
כי אם אני לא נהנה, מוטב למות.
אז זהו, כי אתה אמרת בתהילת דבריך, אמרת שיש לאדם מנגנון שהוא בעל הבית שלנו, מנגנון כן. ההנאה והתענוג, ואני מנסה להבין את הדינמיקה שלו. אז בעצם הובלת אותי עכשיו משלב לשלב להבנה שהדינמיקה של המנגנון הזה, אם אני רגע מתרכז בהנאה מסמים, מביאה את האדם למוות בסופו של
נכון,
דבר.
נכון, זה מה שכתוב בחומת הכבוד.
אז זה מנגנון שנועד להכחיד את עצמו.
זה כאילו מנגנון הרסני.
כן, הרסני. הרסני, זה נקרא שמלאך המוות מחזיק את הטיפה
כן.
על הקצה החרב,
כן.
כן? ונותן לאדם, ואדם אין ברירה, כי הוא חייב תענוג, הוא פותח את הפה ובולע את הטיפה הזאת של הרעל.
אז מה זה אומר, שהטבע בנה מנגנון של הנאה ותענוג בסופו של דבר כדי להגיע להרס עצמי?
ודאי רצון לקבל האגואיסטי שלנו מביא את כולנו למוות, למוות כל כמה שנים, כל אחד ואחד שמגיע,
כן.
כן? ולמוות כללית של כל העולם הזה, שהוא חייב להיגמר במוות.
זה כמו, אתה יודע, סיפור של כרוניקה של מוות ידוע מראש, זה כאילו, הדברים כבר בנויים בצורה כזאת, שברור לאן זה מוביל.
ואני יכול להגיד לך מראש ודאי,
כן.
על כל שלב ושלב.
אז מה האלטרנטיבה?
בעיה מאוד בעייתית. הטבע יצר אותנו עם מנגנון שנועד להכחיד את עצמנו.
אתה גם עכשיו חי מראש שאתה יודע שאתה תמות או לא.
נכון, אבל יש הבדל.
מה יש הבדל? איזה?
יש הבדל. זה שהאדם נולד ומראש ידוע שהוא ימות, זה ברור. כל יצור חי ומת.
אתה חי מסם. שהסם הזה מסתיר לך את העובדה הזאת שאתה הולך למות.
איזה סם?
זה הסם המוות. שהוא בעצמו מסתיר לך את העובדה הזאת, ואתה יכול להמשיך ולחיות ולבכות ולשמוח והכל, כאילו המוות לא קיים.
כאילו אין מוות.
כן.
אבל בכל זאת אני
רוצה... זה לא סם?
יכול להיות. אני בכל זאת רוצה רגע להתבונן על למה הטבע יצר אותנו ככה. הטבע יצר אותנו בני אדם, יצורים, עם מנגנון של הנאה ותענוג, שבסופו של דבר, אם אני לוקח אותו על האקסטרים שלו, על הקצה, הוא יביא אותי להכחדה עצמית.
כן.
למה הטבע עשה בריאה כזאת? מה התכלית של זה? באבולוציה, לאן זה אמור להוביל אותנו?
ללמד אותך שאתה החיה הכי פרימיטיבית בין כל החיות, בין כל הבאי העולם.
כי חיות רגילות בדרך כלל לא יצריכו דברים שיהרגו לא אותם.
סמים גם הם כן. רוצות, הם כן. רוצות סמים.
כן.
אם יש איזשהו עשבים או משהו, הם משתמשות בזה.
כן.
אבל הם לא כמונו. הם לא מודעים לזה שהם הולכות למות.
כן.
רק לפני המוות, ממש ככה זה כבר מרגישות דרך הגוף. זאת אומרת, אנחנו הכי, הכי שבילים.
ולאן זה אמור להוביל את האדם בהתפתחות שלו?
לזה שהוא יתנגד לזה.
יתנגד?
כן.
מה זה אומר להתנגד
לזה?
שלא רוצה להיות עד כדי כך... בהשפלה, בנבזות, ממש, וירצה לצאת מזה.
לצאת לאן?
אם אין יציאה מזה, אז כל החיים מלכתחילה, לא חשוב לי מה שאני עושה במשך חיים, אבל כל החיים מלכתחילה, אם כך, הם חסרי משמעות.
בדיוק.
ועוד יותר מזה, הם משפילים אותי.
נכון. כי לאן זה מוביל, זה בדיוק העניין.
כן.
עכשיו, שאתה אומר שהאדם...
כל רגע בחיים אין לה שום תועלת.
אז כשסיימת המשפט האחרון שלך היה, וירצה לצאת מזה.
כן.
לצאת לאן?
למעלה ממוות. פשוט מאוד. אם יש חיים שנגמרים במוות, אני לא רוצה את החיים עצמם, ואם כן, מה לעשות? האם אפשר לעלות למעלה ממוות?
כשאתה אומר למעלה ממוות, אתה מתכוון להשתחרר משליטת המנגנון ההרסני הזה של ההנאה והתענוג שתבוע כן. בנו, שמביא אותנו בסופו של דבר לאיזה הכהדה עצמית כזו,
כן.
מרוב רדיפה אחר התענוג?
כן. זאת אומרת, אני צריך לדעת איך לעבוד עם המנגנון. איזה מנגנון אמרת?
הנאה ותענוג.
הנאה ותענוג, שאני יכול לעבוד עמו בשיטה אחרת. ואז לא להיכנס לחיים שהם כולם מביאים אותי למוות.
באיזו שיטה?
זה נקרא חוכמת הקבלה.
שמה היא מלמדת בהקשר הזה? של הנאה ותענוג, שעל המנגנון, מהי השיטה האחרת?
איך אנחנו נעלה למעלה מהנאה ותענוג, או לתענוג ואיסורים, אפשר להגיד, למעלה מתענוג ואיסורים שישנם בעולם הזה, בחיים האלו.
זאת אומרת, המנגנון של הנאה ותענוג לא בהכרח חייב להיות הרסני, אפשר גם לנהל אותו בצורה אחרת, בשיטה אחרת, כמו שאתה אומר, ואז מה יקרה עם האדם, אם הוא
ימר? ואז אני אחיה לפי הנאה ותענוג, אין סוף זמן, ואין סוף מילואים, ואלו הם יהיו החיים שלי. אבל ענה ותענוג. אני רק יודע איך אני יכול לתכנת את המנגנון שלי כך, שהוא מביא אותי לחיים למעלה, מענה ותענוג הגשמיים, שמביאים אותי למוות, לענה ותענוג, כן, אבל לרמה, ברמה יותר גבוהה. בלתי נגמרת. זה בתנאי אם אני יוצא בהשפעה לזולת, ולא לקבלה מהזולת. אז אני יכול להשפיע וליהנות, ואז אותו מנגנון חי חיי נצח.
מה זה אומר בהשפעה?
בנתינה, במילוי. אם אני ממלא לא את, 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 את המנגנון שלי, אלא המנגנון של, 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 של ענה ותענוג זולת, זר, מחוץ לי, אז אני חי בו. ואז אני מגיע למצב ששם זה תענוג, מנגנון נצחי.
לא הרסני? הוא לא הרסני?
לא הרסני.
למה?
כי אני...
מה שומר שם?
אני ממלא אותו, ולא את עצמי. כל הבעיה שאצלי הוא סופי וסופני, בגלל שאני ממלא אותו. ואז אני צריך כל הזמן סמים או אוכל, או כל מיני דברים, לא חשוב איזה צורת התענוג.
וכשזה ביחס לאחרים?
אז זה עובר דרכי, ואני אף פעם לא מתמלא.
וזה כן גורם לתענוג.
כן.
הרב לייטמן.
יש הרבה מה ללמוד.
זה נקרא חוכמת הקבלה.
כן.
חוכמה איך לקבל בצורה בלתי מוגבלת.
מדהים ונותן תקווה.
אנחנו נחזור אליך שוב, כי הזמן נגמר. תודה רבה. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.